את השעה הבאה נקדיש לשאלות ותשובות. אם מישהו רוצה להעלות איזושהי שאלה או איזשהו נושא שנדבר עליו, אז אתם מוזמנים. קחו כמה שניות ונסתכל רגע אם יש שאלה כזו. ואם כן, מהי השאלה? מהי השאלה שעכשיו מגיעה אל הסף? מהי השאלה שרוצה להישאל ולהיענות באמת? יש גם שתי שאלות ששאלו בפורום. אז אריה, את נתונת להתחיל.
טוב, אחד אמרתי לך ש... אתה אמרת לי ש... אתה אמרת לי שאני אמרת לך. אמרת לך מתישהו ש... שכעסתי והייתי עצובה, אבל לא סבלתי, ואז אתה אמרת משהו. ואני לא
קלטתי
מה אמרת.
איך הסברת
אותי, אמרת
משהו על
זה.
זה בפורום? כן, זה בפורום
באינטרנט.
השאלה. את אמרתי שכעסת ושהיית עצובה, אבל שלא סבלת מזה. מה שאני אמרתי זה שהסבל לא נוצר מכאב, הוא גם לא נוצר מכעס. הסבל נוצר מהתנגדות להם. ואם את אומרת לי שאת עצובה, כואבת, כאב אמרת, כואבת וכועסת, ואין שם סבל, מה שאני מבין זה שאת נותנת לכאב להיות, את חשה אותו, את נמצאת בו, את נותנת לכעס להיות, את חשה אותו, את נמצאת בו, ואת לא נלחמת בשניהם. לא נלחמת בהם, לא מגנה אותם, אין לך למעשה עמדה שלילית כלשהי לגביהם. ואז אכן, את לא סובלת. זה כמובן המפתח לכל עניין הסבל. התנגדות לכל דבר שהוא במציאות, החיצונית או הפנימית, בהכרח יוצר סבל. זה ממש בסיס הבודהיזם. כל הסבל הוא רק מהתשוקות והדחיות. אם אנחנו משתוקקים למשהו שלא קיים, במציאות, בין אם היא הפנימית, בין אם היא החיצונית או הפנימית שלנו, אנחנו סובלים. ואם אנחנו מתנגדים למשהו שכן קיים, אנחנו דוחים אותו, מרגישים דחייה כלפיו, כלפי משהו שהוא במציאות החיצונית או הפנימית, אנחנו סובלים. והעבודה היא בתחום הזה, בתחום של התשוקות והדחיות. לא בתחום הכאב או הכעס עצמו. לא בתחום המציאות, אלא בתחום היחס שלנו למציאות, העמדה שלנו מול המציאות, מול הקיים.
יש לי איזשהו עניין שמלווה אותי ככה כבר תקופה. אני הוגה בו, אני מנסה להכיל אותו, לא כל כך לחשוב, אבל אני אנסה לתאר את זה ולשאול, אני מקווה שאני אעשה את זה בהצלחה, וזה, לי זה מורכב קצת. נתחיל מאיזושהי חוויה שיש לי כשאני עושה מדיטציה ובכלל מתרכזת, בעיקר בקולות וצלילים. יש לי ממש באותו, באותם רגעים, ידיעה פנימית של של המציאות הטהורה שקיימת שם כבסיס לכל הדברים, לכל מה שאני שומעת, לכל מה שאני חווה, גם את הגוף שלי תוך כדי. אני ממש רואה אותם כמופעים של מופעים שנובעים מהמקור הזה. והם לגמרי ניטרלים, אין לי אליהם שום יחס שלילי או חיובי. יש לי כמובן תחושה של התעלות מסוימת לנוכח ההכרה של זה. ואני ממש חושבת שכל התופעות, גם הקולות וגם האנשים וגם הסיטואציות ומצבים, זה המופעים, דברים שמופעים, וקמלים לתוך המקום הזה ונובעים שם. ואחד הדברים שככה אני תוהה לגביהם זה החשיבה. אוקיי, עכשיו, אם הדברים נובעים מהמקור הזה, והמקור הזה בחוויה שלי הוא אור גדול, אז אותם דברים שנובעים מהמקום הזה, להבנתי, מהותם אמורה להיות אור. או מקורה מאור. עכשיו, בתחום המחשבות, מחשבות רודניות, כל מה שככה מציק לנו. עכשיו, אני יכולה בהחלט להבין שהשראה ויצירתיות, זה מתאים לי שהם מגיעים משם. אבל שאר המחשבות שלי, גורמים באמת לסבל לבני אדם. אני תוהה, אני אומרת, אוקיי, גם המחשבות, זה משהו על פיזי שמגיע, אמור להגיע באותו מקום, אבל אני לא רוצה שם שום אור. זה דחוס. האנרגיה נמוכה, זה כבד. האם זה באמת בא משם? מה המקור של זה באמת? ומה זה עושה פה? אני יודעת שיש איזה איזשהו תכלית גם. בידיעה פנימית אני יודעת, אבל איפה האור של זה? הרי זה גם מופע מאותו מקור, אבל אני לא מוצאת שם אור.
אני חושב שהזיהוי העמוק שלך, התחושה הפנימית, שהכל נובע ממה שאת קוראת לו אור, מאיזושהי הוויה שהיא אור, רק בתור מילה, רק כמטאפורה. אני חושב שזה זיהוי נכון, זה זיהוי שבאיזשהו מקום קיים בכולנו, עמוק עמוק בפנים. בין אם אנחנו מכוסה מאוד או מכוסה פחות, בין אם אנחנו מבולבלים יותר או מבולבלים פחות, יש את הזיהוי הזה. ואכן, הכל נובע מאותו אור. והשאלה שאת שואלת היא, איך זה יכול להיות שגם אותן מחשבות רודניות, אפלות, נמוכות, דחוסות ובעיקר גורמות סבל, איך גם הן מהאור? ואני אומר, בואי לא נסתכל רק על המחשבות, בואי נסתכל על כל העולם. הרי בואי נסתכל על כדור הארץ, על החיים פה, במיליוני שנים האחרונות. החיים פה, בעולם הזה, חוללים לא רק דברים נעימים, כלילים ובמרכאות מוארים, הם כוללים גם הרבה מאוד סבל, סבל, חוויית סבל, למשל מחלות, צורות מוות שונות ומשונות, לא רק בידי אדם, אלא באופן כללי, פרדות, יש את ה-attachment, את הקרבה בבני אדם, ולפעמים זה נגמר בפרדה, ויש חוויית כאב מסוימת. בסך כל המתים, גם שם צריך להיפרד. ואפשר להגיד שכל החיים האלה הם בעצם מין שתי וערב של רצון ואכזבה, עונג וכאב. זה כל הזמן מתרחש במארג החיים. ואז השאלה שלך נראית לי יותר רחבה, איך האור כולל את כל זה, את כל הניגודים, לא רק את המחשבות. כי המחשבות הן עוד תופעה שהיא לא נראית, לא נראית אור, היא לא נראית מוארת.
אני חושבת שאני, בחוויה שלי, מה שגורר לסבל זה המחשבה שלי על הדבר. הדעה שלי, התיוק שלי, כל דבר. וזה כאילו המקור בעצם לכל, זה הבסיס לסבל, אני חושבת.
אוקיי, כן, כן, אני מגיע לזה. אז באופן כללי נגיד שאם הכל נובע מאור, אז האור כולל את הכל. הוא יכלול את כל הניגודים, הוא יכלול את כל המופעים שאת קוראת להם. כל התופעות, כל הדברים, הוא יכלול את הכל. ואז אנחנו מגיעים לעניין של המחשבות, או איך נקרא לזה, המיינד. ואנחנו בתור בני אדם מסתכלים על המיינד שלנו, ואומרים איך הדבר הזה יכול להיות אור. הרי זה יותר מזכיר לנו ערימת צואה. ובאמת, התהליך הרוחני, אפשר לומר שהוא התהליך הזה שבו המיינד או המחשבות מזהות, ממצב שבו הן לא מזהות שהן האור, הן תכאורה נראות אחרת, הן כאילו יוצרות בעצמן איזשהו עולם אחר, הן, התהליך הרוחני הוא תהליך שבו מהמצב הזה, המחשבות או המים עוברים, המחשבות עוברות למצב שבו הן מכירות בכך שהן האור, מכירות בכך שזה טבען האמיתי, שזה מי שהן באמת. איך קראת את הקלה? זאת אומרת, איך התהליך, תיארתי אותו, אבל איך קראת את הקלה בכלל? איך יכול להיות שהמיינד הזה, המחשבות האלה חושבות מחשבות, המחשבות האלה חושבות דברים כל כך שליליים וסובלים, כשהמקור שלנו בעצם האור? איך זה יכול להיות, איך קראת פה את הקלה? זה משהו שאני שומע בדברים שאת שואלת. ואני חושב שאת הקלה קרתה בגלל... בגלל משהו מאוד ייחודי שקרה באבולוציה שלנו. משהו מאוד, אירוע מאוד ייחודי, והאירוע הזה הוא התפתחות הזאת של המיינד. היכולת של, של התודעה, של בני האדם לצורך העניין, לחשוב. לחשוב במילים, פשוט ההתפתחות של השפה, של המילים, של היכולת לדבר לעצמך. זה המחשבות. האירוע הזה כשהוא קרה, פתאום נוצר איזשהו אורגניזם, איזשהו תודעה בתוך אורגניזם, לצורך העניין, שמסתובבת לה בעולם וחושבת מחשבות ויוצרת עולמות. חושבת, מדמיינת ויוצרת. והכלי הזה, השפה הזאת, המחשבה הזאת לעצמי, ברגע שהיא נוצרה, היא הפכה להיות כלי מאוד מאוד חזק. זה הפכה להיות כלי בריאה, כלי לברות דברים. אדם מסתובב בעולם, כן? חיה שמסתובבת בעולם, היא לא יוצרת עולם משל עצמה. היא לא בוראת עולם, היא מסתובבת בתוך העולם שנברא, והיא חווה אותו בדרך כלל בצורה אינסטינקטיבית. כולל כל הרגשות שיש בזה, שיש לחלק מהאורגניזמים וכולי, אבל היא לא בוראת את העולם המורכב שלה משל עצמה. ואילו הקוף המפותח הזה, שהולך על שתיים, יש לו קצת פחות שערות, אבל הוא עדיין קוף, ושזה אני, אז הקוף הזה הולך בעולם ובורא לו מציאות. הוא חושב על דברים ויש לו כוח אדיר לברוא אותם, ככה זה נראה בעיניו. עולם מסוים, עולם שמחולק ללאומים ולארצות ולעני ולילדות שלי ולבעיות ולרגשות ולפסיכולוגיה ולפילוסופיה, הוא בורא לעולם שלם, והכלי הזה הוא מאוד מאוד רב עוצמה. ואם הכלי הזה רב העוצמה, כשהכלי הזה נולד, והוא נולד והוא עדיין תינוק, והוא מאוד מאוד רב עוצמה, אבל כמו תינוק שכבר מחול, כבר יש לו עוצמה בידיים, אבל הוא עדיין מאוד מאוד תינוקי, הכלי הזה עדיין מבולבל מאוד. הוא לא יודע בדיוק מי הוא ומה... איך עליו ליצור או לברות דברים. הוא עדיין מבולבל, ובכוחו הרב הוא יוצר עולמות זוועתיים, קשים ומלאי סבל, הוא יוצר אותם ומאמין להם. הוא בורא עולם מלא סבל והוא מאמין לו, חווה אותו וחי ככה את חייו. אז אני חושב שהסיבה, התקלה המקורית היא שכביכול במרכאות תקלה, זה שהמים נוצר, הוא נוצר ככלי מאוד רב עוצמה, והוא עדיין בשלב הינקות שלו, הוא עדיין בשלב המאוד ראשוני שלו, שבו הוא מבולבל. בו הוא מבולבל, הוא עדיין לא יודע בדיוק מה לעשות עם הכוח שנפל בידיו. וזו התופעה האנושית הייחודית של מחשבות. של מחשבות וסבל ממחשבות. וכמובן, אני אומר מים כאילו זה רק, זה כאילו זה משהו אחד, משהו אחיד. אבל מיינד הוא לא אחד, המחשבות האלה הן לא רק מעורות סבל. יש מיינד תינוקי, יש מיינד שהולך לגן, יש מיינד בבית ספר, ויש כבר מיינד שהוא בוגר אוניברסיטה, הוא כבר גמר דוקטורט, והוא כבר חי את חייו כבוגר. ומבין בני האדם יש אנשים שהם מאוד מאוד תינוקיים וחיים בתוך מיינד שיוצר מחשבות סבל באופן אוטומטי לחלוטין, מבולבל לחלוטין, ממש בצורה תינוקית, וחיים את החיים ככה. תחת השליה הזאת של עצמם, ויש אנשים שכבר הולכים לגן, וכבר אומרים, רגע, אני מכיר בכוח הזה של המכשיר שיש לי בראש, של המיינד שלי, שזה בעצם אני קורא לזה אני, אני כבר מכיר בזה שזה אני, והגיע הזמן שאני אברר מה קורה פה, הם כבר מתחילים להשכיל, יש אנשים בבית ספר כבר, שהם מתחילים לעשות ממש עבודה, הם אומרים, אוקיי, אם זה השליה שאני נמצא בה, בואו נתחיל לעשות עבודה, בואו נתחיל לפרק את זה, בואו נתחיל לבחון את זה, בואו נתחיל לראות מה האמת ומה לא, אולי נעשה איזה שאלון של ביירון קייטי או משהו. ויש אנשים שמבינים שפה נמצא כל העניין, בתקלה הזאת, את התקלה הזאת יש לתקן, ואז זה יקום ויפול הסבל או העושר שלהם, ועל זה יקומו ויפלו חייהם, והם הופכים להיות מחפשים רוחניים נחושים. הם מחליטים שהם הולכים מסלול ישיר כאילו אל, 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 אל הבגרות, ואז הם עושים, מקדישים את כל הכוח היצירתי, כל הכוח האדיר של המיינד הזה, הם מקדישים לשחרורו. במקום להקדיש את רוב הכוח ליצירת הסבל הזה ולבלבול, הם לוקחים את הכוח ומחליטים להסב אותו לשחרור עצמי. וכמו שמורי ורבי אושו אמר כאן, בהקלטה ששמענו, אצל מיינד שזה קורה לו, מיינד כזה כבר שהוא מפותח, שזה כבר קורה לו, המיינד הזה הוא גם החולה וגם המנתח של עצמו. הוא גם החולה, הוא גם המחנך, והוא גם הילד שבבית ספר, בו זמני, הוא חייב, אין מישהו אחר. יש לו עוזרים, יש מרצים אורחים, כן, מורים רוחניים מהעבר, בספרים, ביוטיוב ובמציאות, אבל זה רק מרצה אורח, מי שבאמת אמור לשחרר פה את האסיר מכלאו, מי שאמור לחנך את הילד אל התבגרותו, זה המיינד עצמו. וזה אחד התהליכים המרתקים והמגניבים ביותר שיכול אדם לעשות. וכך קורה התהליך שבסופו המחשבות המבולבלות מכירות בכך שהן האור, הן תמיד היו האור, כל מה שיש זה האור, וכל מה שקרה זה רק שהם קצת נמנמו ודמיינו אחרת. זאת אומרת, המיינד שהתעורר אל היותו האור מסתכל אחורה ואומר, אוקיי, תמיד הייתי האור, שום דבר לא השתנה, פשוט אז הייתי כישן, הייתי כחולם, דמיינתי דברים אחרים. דמיינתי שאני לא, דמיינתי שאני רע, שאני דחוש, שאני אנרגיה נמוכה, שאני מלא סבל, שאני קקה, שאני חושך. ככה דמיינתי. אבל זה רק דמיון שלי. כמה מצחיק? זה הדמיון שלי מכוחי, מתוקף כוחי. כאור, דמיינתי שאני חושך. איזו בדיחה? ומיינד שרואה את הבדיחה הזאת, צוחק כל הדרך. עד סופו הזמני, עד סופו, כאילו, עד סופו שאינו קיים. התשובה הזאת טובה לך ומספיקה לך, כי יש גם אפשרות ללכת לכיוונים מעט יותר פרקטיים.
זה לא עניין של טובה לי או לא, אבל עדיין יש אם המקור זה אור, ואם המחשבות הן אור, אז למה שהם ידמדו חושך? למה שהאור ייקח אותנו למקום של חושך? רק חושך יכול לקחת לחושך, אור לא יכול לקחת לאור לחושך. זאת אומרת, יש שם איזשהו קט קטן כזה, שאני... כי עוד פעם, בהבנה הכוללת, בתפיסה הכוללת, הכל אור. זה משהו שאני יודעת אותו בתאים שלי, אני יודעת אותו בפנים. ויחד עם זאת, כשאני יכולה לראות לגמרי שהכל אור, עד שהמחשבה של שיפוטיות, ביקורת, איור, דעה, ציפייה, התניות, נכנס לה... והם, כאילו, איך יכול להיות בזה אור? זאת אומרת, זה עדיין שאלה, כאילו, ואם פעם זה היה אור, אז איך אור יכול לייצר חושך?
אוקיי, כלומר, קראתי לזה בלבול, או ילדותיות, או חלום, או שינה, ואת שואלת אבל למה? איך זה יכול להיות בלבול כזה? זה מה שאת חושבת שאת מוסיפה ושואלת. איך יכול להיות? אוקיי, זה בלבול, זה ילדותיות, זה שינה, אבל איך? איך נהיה? למה? מה קרה? ואני חושב שכאן אני חייב להחזיר את השאלה עלייך. כי את אומרת שלא הכל אור. את אומרת שחלק מסוים הוא חושך. אז למה את אומרת ככה? אני שואל את המה, אני שואל, אני מדבר על המיינד שלך.
אני אומרת ככה, זה, 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 זה כאילו יש לי, זה כאילו שתי ישויות כאלה. בידיעה פנימית העמוקה, עמוקה, 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 יש לי ידיעה שהכל לא. וזה לא באינטלקט שלי. וכשמופיע סבל, ואני רואה את זה בשניות, ואני, ברגע שאני רואה את זה, זה על פי רוב ונמור. ראיתי שהכנסתי לשם מחשבה, וכשהמחשבה הזאת היא אפלה, היא כבדה, היא תחוסה, היא שחורה.
כן.
עכשיו, אם הכל אור, אז איך אור יכול לייצר דבר כזה כהה, כזה שחור, כזה כבד? עכשיו, ואז אני פשוט תוהה, אני לא יודעת אם אני שואלת שאלות פה, אני פשוט תוהה, ואני ככה מנסה לחקור את זה, לעלות את זה פה לחקירה משותפת אולי, או...
תגידי, מה...
ברגע, ברגע שיש, שאני סובלת,
כן.
ברגע הזה, זה חושך.
אוקיי, בואי נראה את הרמה הפרקטית. את יושבת לך במדיטציה, ואת יודעת בתוך תוכך שכל התופעות, הכל זה אור ברמה המהותית ביותר, כמו שאמרת, ואז מגיעה למחשבה חצופה של ביקורתיות. אני מדברת על המצב הזה, נכון?
כן, בטח. כן,
למשל, תני לי איזה דוגמה, מחשבה ביקורתית.
מה, הוא
בן
כזה וכזה,
או
בטח
הוא
ימות עוד כמה שנים, בטח הוא כזה, בטח הוא לא יכול לעשות את זה, טוב לפחות.
הוא בן כזה וכזה, כלומר, הוא בן,
בגיל כזה
בגילו...
וכזה, אז הוא ככה וככה, טטטטטה, כל... ואני פשוט, אני רואה שאני עושה את זה, ואני רואה, אני רואה, ובמקום שאני רואה קורה משהו נורא יפה, אבל אני רואה.
אוקיי, הוא נגיד, זה בן אדם הזה, הוא מבוגר, הוא מבוגר, ומה, תני לי איזה מחשבה ביקורתית אליו?
הוא מבוגר, בטח הוא לא מסוגל לעשות את הדברים האלה, בטח הוא ימות עוד כמה שנים, בטח הוא כזה חולה, הוא לא מסוגל זה, מה יש לי לעשות איתו?
אוקיי, בן אדם הזה, הוא מבוגר והוא מוגבל.
כן.
בסדר? אוקיי, הגיעה המחשבה הזאת, והאדם הזה מבוגר והוא מוגבל. ואת אומרת, זו מחשבה ביקורתית, והיא כבדה, והיא אנרגיה נמוכה.
נכון.
מה גורם לך לקרוא לה, מחשבה נמוכה, או אנרגיה נמוכה? מה גורם לך, איפה מדד האנרגיה יש לך, כאילו, מודד אנרגיה, או מטר?
למה אני
מכוונה
את זה ככה, למה אני קוראת את זה ככה?
כן, מה בינייך גם נמוך,
או... אני מרגישה שזה מקבץ אותי. אני מרגישה, יש... עוד פעם, האור זה משהו שאני חווה אותו, משהו פותח, מרווח, הוא מנוח, הוא...
אוקיי.
וזה, אני, איך שאני חושבת את זה, זה מקובץ אותי, ואני יודעת שבאיזשהו מקום, אם האדם היה חושב משהו, שומע מה שאני חושבת, זה היה גם מרווח אותו.
אוקיי. אז זאת אומרת שהעניין הזה של נמוך ולא אור וזה, זה לא מחשבה. זה לא מחשבה שהיא נמוכה ואנרגיה שלילית, אלא את התגובה שלך אליה, שזה מקבץ. כלומר, אם את חושבת את זה וזה לא היה מקבץ, זה היה גורם סבל, אז לא היית קוראת למחשבה נמוכה וחשוכה.
בוא נגיד שעצם המחשבה, לכשל עצמה, אין באיזשהו דבר, היא ריקה. זאת אומרת, רק ההתייחסות שלי למחשבה הזאת, יוצקת בתוכן. והתוכן שאני יוצקת לתוכה, נותנת איזושהי תגובה פיזית. וזה מה שאני מרגישה.
כן.
זאת אומרת שגם המחשבה שאת קוראת המחשבה מכוערת היא בעצם ריקה?
אני שואל אותך.
כן.
אני מסכים. את רואה, קודם אמרתי על המיינד המבולבל, על המחשבות המבולבלות, ואני חושב שמה שקרה כאן, שבנקודה מסוימת, באטום מסוים, של סבל, המחשבה הזאת שעובדת מולי המיינד הזה שכרגע דיבר, שזאת, עבר במצב של בלבול בנקודה מסוימת, בנקודה של בהירות. מה היה הבלבול? מה הייתה הבהירות?
הבלבול לדעתי זה attachment, זה ההזדהות שלי עם הדבר.
במקום להסביר את זה, פשוט תגידי מה היה המצב המבולבל ומה המצב הבהיר.
המצב המעולה זה שהאמנתי והזדהיתי עם הדבר. והבהיר זה שלקחתי מרחב והיה שם איזשהו עד שהתבונן על זה בצורה ניטרלית וראה את הדבר כפי שהוא. בחוויה שלי זה מה שאני...
מה הכוונה הזדהיתי עם הדבר?
האמנתי לסיפור, האמנתי שהמחשבה הזאת מכוערת ושזה עושה לי ככה
בדיוק, האמנתי לסיפור. את זוכרת מה שאמרתי על הכוחו הרב, הבורא של המיינד, שזה מקור הבלבול שלו?
כן.
בגלל זה הוא בכלל התבלבל. זה בדיוק זה. סיפרתי לעצמי סיפור, והאמנתי לסיפור, ועכשיו, ואז התכווץ לי הגוף, בגלל הסיפור, כי באמת סיפור קשה מאוד, ומיד האמנתי עוד יותר לסיפור, כי גם אם התכווץ לי הגוף, אז זה גם כנראה מאוד אמין, כי אם התכווץ לי הגוף, אם זה באמת לא כל כך נורא כמו שחשבתי, כנראה שחשבתי דבר נכון, כי הנה התכווץ לי הגוף, ועכשיו אני נמצא בתוך האשליה שהסיפור הוא נכון, ויש כאן בעיה, גם התכווץ לי הגוף בגללה, ככה זה יהיה בהמשך, והרי לי עולם שבראתי בעצמי. בכוחי הרב, כוח המחשבה שלי, כוח הדמיון שלי, בראתי אותו, אני מאמין בו, ואני חווה אותו. לנצח, לנצח, 80 שנה, תוחלת חיים שלמה, וגם בגלגול הבא אולי גם. זה המצב של מיינד בולבל. אמרנו עכשיו אטום אחד, אבל האטום הזה, תכפילי אותו בכמה מיליונים של אטומים כאלה, והרי לנו גוף, גוף אגו, סובב באשליה, הוא בורא לעצמו עולם בכל האספקטים השונים, וחי אותו. זה מקור בלבול, הכוח הרב, שכרגע אמרת אותו, האמנתי לסיפור שלי. ומהו השחרור, אם כן?
מה?
ומהו השחרור? מהו הצד השני? כי גם אותו כרגע חווית.
ברגע שאין שם סיפור, כאילו, אני רואה את הריקות של זה, רואה שאין שם כלום.
איך את רואה? הרי הסיפור הזה נראה נורא אמין רק לפני 5 דקות.
נכון, אבל ברגע שלקחתי את המרחק הזה והתבוננתי, עשיתי את ההפרדה, כאילו יש את ההפרדה הזאת, ויש את מי שמסתכל על זה, וכשהסתכלתי על זה, זה היה כזה נקי וצלול, ויכולתי לראות שזה פשוט ריק מכל סיפור.
אז בעצם מה שמוסר ההשכל למה שמספרת בעיניי הוא שהחופש מהבלבול, הבהירות מהבלבול, אותה התבגרות שדיברתי עליה, זה בעצם דבר נורא נורא קל. זה בעצם כפסה עומד ביני הבור לבין אני המואר. כפסה, זה ממש כמו שעשית, הופ, ואני חופשי. זה כל כך קל, זה כל כך מיידי, זה כל כך, כמעט, לא עשית שום דבר בעצם. כמעט. ואני חושב, ואכן, זה משהו שמאוד חשוב לי להצביע עליו. כן? שיש כאן בדיחה קוסמית, יש כאן טריק, יש כאן את הסוד הגדול, שדיברו עליו כל המורים הרוחניים במשך 2500 שנה פלוס, וזה חופש מאוד, שהוא נסתר מצד אחד, מצד שני הוא מאוד, מאוד כאן. והרבה פעמים התהליך הזה של ההתבגרות שדיברתי על המיינדים התינוקיים ואלה שולפים לגן ולבית ספר, הרבה פעמים התהליך הזה הוא לא באמת של ההשתחררות של החופש שעכשיו הראית, אלא הוא תהליך ההבשלה עד היום שבו יהיה אפשר לעשות את זה. כלומר, לצורך העניין במקרה שלך, הזמן הזה של ההתבגרות, הזמן שעשית עד היום שבו בכזאת קלות יכולת להאמין לסיפור, והופ, אני לא מאמין עליו יותר. זה המצב הבשל, ההתבגרות. זהו, עכשיו כל מה שנותר, זה רק לא להאמין לכל שאר הסיפורים.
זה כזה אוטומטי, הסיפורים שלנו, ממש, זה built in, ובאמת התרגול הוא כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה.
כן, את צודקת, הסיפורים הם באמת אוטומטיים, אבל אני רוצה כאן להבהיר שבעצם מה שאמרת זה לא שהסיפור הפסיק. שאלתי אותך מה קרה, איך עברת ממצב של בלבול למצב של בהירות, אבל לא אמרתי הסיפור הפסיק, אמרתי, הפסקתי להאמין לסיפור שלי. זאת אומרת, לצורך העניין הוא יכול להישאר שם. כן? אז לכן את אומרת, הסיפורים אוטומטיים, את צודקת, הסיפורים אוטומטיים, בעיקר כשמאמינים בהם, אבל החופש שכרגע הראית לנו, זה לא שאין תלות בעניין האוטומטי של הסיפור, זאת אומרת, אין בעיה עם זה שזה אוטומטי. הסיפורים יהיו אוטומטיים, התפקיד שלנו הוא לא להפסיק את האוטומציה הזאת, אלא להפסיק להאמין להם. וכן, זהו התהליך הרוחני. תודה.
תודה.
משהו שעלה לי בתוך השיחה הזאת, שדיברתם עליו כאילו ברור מאליו שהכל אור, וגם סיפור. משהו שאנחנו מאמינים בו.
כן, נכון.
וגם מחשבה, אין בזה כלום. ובעצם כל הסבל הזה שדובר עליו, כאילו כל מיני דברים, למה הם נובעים משם שזה האור, וזה זה המקור הראשוני של הסבל.
את אומרת, כל הסיפור, כל השיחה הזאת היא בכלל נשענת על הסיפור שהכל אור.
נכון.
וזה גרם לכל הסבל הזה.
נכון.
במקום לשתות כוס קפה, ישבנו וברברנו במשך רבע שעה.
כן. מוציאה שאפשר ללכת עד שם.
אוקיי, נכון, מסכים.
אבל עוד משהו ש...
מסכים? רק נגיד כאן משהו על מפגש של מורה תלמיד רוחני. המפגש הזה הוא תמיד יהיה בתוך סיפור, הוא תמיד יהיה בתוך אשליה, תמיד יהיה במשהו קצת שקרי. לא במובן הרע, במובן שזה, מה לעשות, אין מה לעשות, חייבים לעבוד בתחום הזה, ברילם הזה.
במילים.
במילים, בתלמיד, כל מפגש בין מורה לתלמיד, זאת אומרת, הוא תמיד יהיה במסגרת של סיפור, סיפור שהתלמיד נמצא בו, ושהמורה נכנס ברוב השתדלותו, נכנס לתוך הסיפור, מנסה לעשות שם תזוזה, כאילו מהסיפור לחוצה, או מהסיפור לצד הבא, או מהסיפור למקום טוב, כפי שהמורה רואה לנכון באותו רגע, כפי שקורה באותו רגע. אבל תמיד זה בתוך המקום הזה. למעט אולי כמה מורי זן שנוקטים בשיטות אלימות, כאילו פיזית, ואז הם באמת צריכים להיכנס לשם סיפור, אבל מכיוון שזה לא חוקי, אז אנחנו נאלצים... נאלצים להסתפק
את זה. אם ללכת עם זה הלאה, אז גם הרעיון שיש מורה, מורה זה סיפור.
ברור.
אבל זה הגבול שבחרת כן להישאר בתוכו.
את אומרת, עכשיו את...
מסגרת הזאת.
בסדר, עכשיו את המורה הרוחנית שלי, אני אומר משהו...
יש סיפור, אני מורה, אני שם את עצמי מורה, סיפור נחמד, בוא נשחק את המשחק, שאני המורה ואתם התלמידים.
עכשיו את הפכת את המורה שלי, אני אומר משהו, את ישר אומרת שזה סיפור, אני אומר משהו, את ישר אומרת שזה סיפור, ואת צודקת.
לא, אוקיי, עכשיו, זה לא אני צודקת, אני רק...
כן, אני מדבר
איתך, כן. אבל כאילו מכיוון אחר, אתה פתחת במשחק הזה של חוויית ילדות, והמחשבות האלה, הסיפורים האלה שסיפרנו לעצמנו, אנחנו... לא חוכמה לדבר על הסיפורים של היום. כסיפורים של היום, בסדר. אם אנחנו באמת כבר עברנו את התיכון, אוניברסיטה, אפשר להשתחרר מהם, אבל הסיפורים של הילדות הם מוטבעים בתאים, הם זיכרון, הגוף זוכר אותם. מעבר ליכולת, כאילו כשאנחנו אומרים טוב זה סיפור, אנחנו עושים זה שקר. כי זה עובד עלינו עליי, עובד ברובד אחר לגמרי. וכאילו כבר כל כך, אני לא יודעת להגיד אם אימדתי או לא אימדתי, זה אולי אפילו לפני שבכלל היכולת המנטלית הזאת של להאמין או לא להאמין עבדה. אולי אפילו עצם ההיוולדות, הייתה איזה מין משהו כזה, וכל מיני חוויות אחר כך ראשוניות. ובאמת, אני חושבת שאחד הדברים בנוסף לוויתור על הסיפור, זה במקומות וברגעים שעולה חוויה שהיא תוצאה של זה שבתאים שלי מוטבע משהו שאני לא יודעת מהו, אז באמת, אתה הזכרת את זה, בדברים שלך, אחד הדברים לעשות זה לא דווקא למתח, לא דווקא להסביר, לא דווקא להבין, אלא להיות בחוויה, לעבור בתוך זה, כדי להשתחרר מזה שזה מוטבע שם, לוותר גם על הסרטות, על החבלות, על ה...
אמרת שסיפורים של היום כולם מקובל מונח, נחקור אותם, נשתחרר מהם, נראה אותם כסיפורים, לא נאמין להם, אבל הזיכרונות מהילדות מוטבעים בגוף, הם מוטבעים בגוף ואין אפשרות להשתחרר מהם באותה קלות. את יכולה להיות בטוחה ב-100% שגם זה לא סיפור? אוקיי.
אני לא יכולה ב-100%.
כן, אבל תראי דבר מעניין. כל עוד אני אמרתי, מורה רוחני, זה תהליך וזה, את נתת עמדה, נתת עמדה אבסולוטית, נתת עמדה אבסולוטית. כל מה שתגיד לי, אתה פתח את הפה, אתה עושה, אה, זה כבר סיפור. אתה יושב כאן ולא שם, הנה יש פה מוזה עם טייפ, אתה כבר סיפור. זה אבסולוטי. ופתאום יש פה משהו, יש פה איזה משהו שהשתרבב החוצה מהאבסולוט. פתאום אנחנו נכנס, חתרנו לעולם היחסי, פתאום יש איזה סיפור שנראה כנכון. ולכן את שואלת. לכן את שואלת אותו, כי הוא נראה כנכון.
לכן מה?
לכן את שואלת את השאלה, לכן את מעלה את הנושא, כי הוא נראה לך כסיפור נכון. האם את מוכנה להעמיד בספק את נכונותו?
ברור.
אוקיי, סבבה. וכרגע זה לא נראה ככה. כרגע הוא נראה אמיתי. אז מה כל כך אמיתי? ולצורך העניין אין הבדל מהותי גדול, בעצם, נחשוב על זה, בין מה שרחל אמרה לפני כמה דקות, המחשבה, הבן אדם הזה הוא מבוגר, הוא מוגבל וביקורתיות, ובמחשבה, הידות שלי והאירועים שקרו שם מוטבעים בגופי, בתאי גופי, ואין אפשרות להשתחרר מהם, וזה מוטבע שם, מוטבע, מוטבע. לצורך העניין הרבה הבדל בין שני הסיפורים האלה.
לא אמרתי שאי אפשר להשתחרר.
אני מגזים, אבל מה הסיפור שאיש... אני מבינה שהסיפור יהיה אשר יהיה, יש בזה משהו דומה, נכון?
אבל יכול להיות באמת כיוון שזה רק סיפור, אני הולכת רגע עם ההצעה שלך, עם ההזמנה.
כן.
אז כיוון שזה רק סיפור, אז ברגע שאני אומרת שזה רק סיפור, אז בעצם אני מוכנה לוותר על לספר אותו. הוא כבר מפסיק להיות כל כך איך... כלומר, אני יכולה לספר אותו, אבל זה לא כל כך חשוב. זה לא אישו, זה לא נחמד, חלקשי וחלקשי. ואז כבר הכתר הוא לא הסיפור, אבל כן יש איזושהי חוויה, יש איזו תחושה. אני מרגישה את זה מאוד חזק בגוף. מרגישה מקומות שפתאום אני קופאת, מרגישה מקומות שפתאום אני תקועה מאוד, ואני... בראש שלי אני יודעת להסביר, כלומר אני יודעת לוותר על הסיפור, אבל עדיין הגוף שלי לא נותן לי לזוף.
כן.
ואז השאלה אם אני אלך להסביר את זה, ולהבין את זה ולסיפור, ואני אומר, הסיפור לא חשוב, זה מה שקורה עכשיו, אז איך לא להתנגד לזה, איך לא, אלא זה מה שיגיעות מתוך מה שקורה.
את אומרת, כן, את אומרת, אני אגיד המילים שלי, את אומרת, את אומרת, במפגש שלי מול החיים, בעצם אנחנו מדברים על מפגש עם בני אדם. אנחנו מדברים על ה-relational realm, על מפגש עם בני אדם, כי עם החתולים והעצים והפרחים, אני מנחש שאין לך בעיה, כמו לרובן. רק אני רוצה לשים את זה בפרופורציה, כן? זה לא שאת מוטבעת בנו בתאי הגוף, משהו שאנחנו כל הזמן, גם מול העץ אנחנו כולנו, אנחנו חרדים ורוצים את אהבתו וכל הדברים האלה. זה רק מול בני אדם, זאת אומרת, זה רק בשעות מסוימות, כן? אבל את אומרת, במפגש שלי עם בני האדם, אני חווה, גופי חווה חוויות חזקות, רגשיות חזקות, שאינן מובנות לי. לצורך העניין המיינד אומר, אני, הגוף שאני מחובר אליו, הגוף שאני אחראי עליו כרגע, חווה דברים שלא ברור לי, למה זה? אני יכול לא לספר את הסיפור, אבל מה זה עוזר לי? אני אמשיך לחוות דברים שלא ברור לי. זה מה שאת אומרת. כלומר, אולי לסיפור יש כאן איזשהו תפקיד, הוא יכול לעזור לנו, זה לא סתם סיפור מעורר סבל, אולי גם, אולי יש חשיבות לסיפור הזה, אולי כדאי לספר אותו, אפילו שהוא אולי אשליה, אולי כדאי לספר אותו בשביל להבין מה, למה? מה קורה עם הגוף הזה? כאילו, מה הסיפור בכלל? ואני חושב שהתשובה שלי היא מאוד מאוד חד משמעית, התשובה שאני נותן לעצמי היא מאוד מאוד חד משמעית, והיא שכן, את הסיפור הזה, את הסיפור הזה שבתאי הגוף, שסגנון שלך הוא להגיד, זה בתאי הגוף שלי מוטבעים, מוטבעות החוויות. אבל לא משנה איך אני אגיד את זה, אני יכול להגיד שבמחשבה שלי, במחשבה שלי טבועים הדפוסים מסוימים, אני יכול להגיד את זה לא משנה איך. אבל הסיפור הזה, שהגוף מיינד הזה מגיב רגשית לבני אדם בצורה פתולוגית כתוצאה מהילדות שלו, אז הסיפור הזה אני חושב שמאוד כדאי לחפש הרוחני לספר, לעבוד איתו כהנחת עבודה כאילו היה אמת. ולסבול בתוך זה כאילו היה אמת. ולמה? אני חושב שיש, שאי אפשר להפריד בין החוסר הזדהות הזה של המיינד למחשבה שלו, בין לא להאמין לסיפור, לבין ההבנה של המיינד את עצמו. אני, אי אפשר להפריד בין היכולת של המיינד לא להזדהות עם הסיפור שלו, לבין המידה בה הוא מבין את עצמו. זאת אומרת, אני מוצא שקשה מאוד למיינד להפסיק להזדהות. אוקיי, המיינד מגיע, הולך ברחוב, פתאום מולה מולו יש בן אדם שמזכיר לו את אבא שלו או את אמא שלו, והוא חווה איזו התכווצות גופנית עם מחשבות נוראיות רצות בראש, איזה בן אדם אכזר ומה, ותכף אני ארביץ לו וכאלה דברים. והמיינד, אני מוצא שקשה מאוד למיינד הזה לעשות את השיפט ולהפסיק להאמין למחשבות ולרגשות האלה, אם הוא לא מבין, לפחות במידה מספקת, מה נהיה, מה קרה, למה זה עושה לי ככה וזה אני אדיש לחלוטין, וזה עושה לי בכלל נעים. למה? אני חושב שיש חשיבות רבה במידה מסוימת להבין שהמיינד יבין את עצמו. שיבין בגדול מה קורה לו. פחד, כאב, כעס. זה סיפור בגדול. אני לא אומר שצריך לעשות מזה פרויקט חיים וללכת לפסיכואנליזה מלאה 30 שנה. כל אחד יקבע לעצמו, אבל אני מצאתי שזה מאוד חשוב להסתכל כל הזמן על המיינד הזה. אני חושב שזה גם טבעי, המיינד רוצה להבין את עצמו. הוא מטבעו יצור ילד חקרן ותאב אמת כזה, המיינד. הוא רוצה להבין את עצמו, הוא רוצה להבין מה קורה לו. ואין שום בעיה אם לעשות את התהליך של מדיטציה, של טיפוס רוחני ולהפסיק להאמין לסיפורים, ויחד עם זה לעשות תהליך של הבנה גדלה והולכת של עצמי, של עצמי, של המחשבות והרגשות שלי. המחשבה גדלה והולכת של המיינד את עצמו. וזה נשמע עכשיו, זה נשמע, מה? זה תרפיה, זה תרפויטי, מה שאני אומר. מדובר בתהליך תרפויטי, במהותו. והדבר נשמע פרדוקסלי. איך אפשר? מה, לפני, איזה מין בן אדם אתה? שנייה אתה אומר שהכל השליה צריך להפסיק פשוט להאמין, והנה החופש מהסבל. ואחרי 10 דקות אתה אומר שצריך להיכנס לתהליך תרפויטי, מה נהיה? ובאמת, באמת במסורות הבודהיסטיות ומסורות אחרות, באמת זה היה פרדוקס, זה היה סתירה, מה פתאום תרפיה? אבל אנחנו, כפי שכבר אמרנו, פרדוקסים הם חלק מהמציאות, ואנחנו אולי אפילו צריכים לחיות לפיהם ולהסתגל להם. ואחד הדברים שאני חושב שאושר נתן כמורשת מאוד מאוד חשובה, זה להגיד שאפילו שזה פרדוקסלי למיין, אפילו שזה לא הגיוני, זה מאוד טוב לעשות שני הדברים האלה יחדיו. הם יכולים לדור בכפיפה אחת בחיפוש הרוחני. אפשר גם לעשות את התהליך שלא להאמין בסיפורים, וגם לעשות תהליך של המיינד עם עצמו כאילו הסיפור שלו הוא נכון, בשביל להבין את עצמו יותר טוב.
אפשר
להציע
עוד משהו בקשר הזה?
ודאי.
הסיפורים שלנו, של הילדות, שגרמו למה שאנחנו מרגישים בין בני אדם, הם אינסופיים ולא בטוח, שמגיעים לכל אירוע ואירוע שטבע בנו, בתאים או לא חשוב. עכשיו, אני משווה את התרפיה, את הטיפול הזה, לחתך. יש לי חתך. כשנחתך לי הבגור, שנוצר לי איזה חתך, סתם פצע, אז נחתכו הרבה מאוד מינים. והחיפוש של הסיפור הוא כמו החיפוש של כל מינים, איך מחברים לו את המינים המתאים, עד שהכל יהיה בסדר. אבל אנחנו לא עושים את זה. מה אנחנו עושים? אנחנו יוצרים בפצע איזו סביבה. אנחנו סומכים לגמרי את זה שהוא יודע לעשות את זה בעצמו. אנחנו יוצרים סביבה שתאפשר לו לעשות את זה בדרך הכי טובה. והתנועה זה שקורה, כאילו שעושים ניתוח. נכון, עושים את התפרים לא בשביל שזה יחבר, אבל בשביל שזה יאפשר לו. אותו דבר גם לגבי הפצעים האלה של הנפש. ונראה לי שדווקא המרחב הזה של לוותר לסיפורים והמרחב של המדיטציה או של השלווה או של הידיעה הזאת שאת קראת לאור, ואת לא, לא חייבים לקרוא לאור, זה נותן את האפשרות לדברים האלה להתחבר בעצמה ולהסתדר. לא צריך דווקא ללכת ולמצוא את הסיפורים.
אז כאילו, האם אפשר לקרוא למטאפורה מגניבה לגמרי, זה, אני ממש מסכים עם זה. אפשר, האם אפשר לקרוא למטאפורה שלך בתור כותרת, הערך התרפויטי של הרוחניות?
כן.
אוקיי. אז, אז אפשר לקרוא לזה ערך התרפויטי של הרוחניות, ואפשר להגיד גם שזה דברים שתומכים זה בזה. זאת אומרת, כשבאמת עושים תהליך רוחני שפחות ופחות הסגרות עם הסיפורים, ופחות, והסיפור הוא פחות ופחות רציני. זה פחות אני הרציני עם הבעיות שלי נוראיות, בוא נתקשר לשבעה ימים שעשו עלי כתבת שער, כאילו, על הסבל שחוויתי בחיים, ועדיין, ו... כן? שזה לא הופך להיות כזה, זה הופך להיות, המיינד שלי שוב חווה כעס, כאילו, שוב חווה מצוקה, הוא שוב מתכווץ לי הגוף. כאילו, אם זה מתחיל להיות כזה, מין משהו, חקירה כזאת היא פחות רצינית, אז באמת זה תומך בתהליך יותר קל, יותר קל להכיר באמיתות הרגשיות, הקשות, וכל מה שקורה לו לחבר את הנימים. ואז במרחב הזה יותר קל, וכשזה קורה, כשיש יותר הבנה ויותר יותר ראייה, אז גם, זה גם הופך להיות יותר קל להתבוננות. זה תהליך שהוא דו-סיטרי. ואני חושב שחלק ניכר מהתהליך הרוחני שלי ביליתי בפונה, באשרם של אושו אשר בפונה. ומה שעושים שם זה בדיוק את זה. הולכים מחדר מדיטציה, עכשיו יושבים ומסתכלים על הכל ומתאמנים so called בלא להזדהות או מתבוננים בהכל מה שאנחנו עושים מדיטציה, ומשם הולכים לחדר התרפיה, ושם יש מדריך מיומן או מדריכה מיומנת שאומרים עכשיו לתפוס קרית, תשים פה את הציור שציירת בילדות שרשמת אבא למה עשית לי ככה, ותרביץ, תרביץ, תרביץ ותצרח, וככה גם תעבור דרך זה, גם תרגיש את זה, גם, וגם תבין ותראה, תהיה לך ראייה, ראייה שאין, שלא תסולה בפז, ראייה שאין מילים להגיד אותה. אתה תראה את הקר שלך, תראה את כאב שלך, תראה את הפחד שלך, ותהיה בהם. אז, ומה עושים אחרי שנגמר את הנגמר הסשן? הולכים לחדר המדיטציה בחזרה, ושוב מסתכלים על הכל. ואני מתאר שתהליך הזה הוא כל כך... אינטנסיבי וכל כך תומך באמת, כמו שאמר, תומך, שני דברים תומכים זה בזה. ומאוד, לכן זה מאוד מומלץ לעשות שני דברים האלה בעיניי. בקרוב נעשה קצת פרסומת סמויה, בנובמבר יש פריימל, נדמה לי, קורס פריימל עם התרפיסטית שקורה, שהיא אחת הטובות בתחומה. קורס של 5 ימים שבו באופן הדרגתי חווים רגרסיה אל הילדות, הופכים יותר ויותר להיות הילד שאנחנו, ויש הזדמנות לחקור ולראות מה הייתה חוויית הילדות, ובעיקר לחוות אותה ולהרגיש אותה, לא לדבר עליה, לחוות אותה, לראות מי היה שם הילד הזה, מה הוא הרגיש, ואז לתת ביטוי לרגשות שלו באופן חווייתי ומסביבה תומכת, עם תרפיסטית מאוד מיומנת שיודעת בדיוק לאן לנווט בדרך כלל, ומאוד מומלץ. בדרך כלל מי שעובר את זה, זה אבן דרך חשובה בתהליך שלו. זה נקרא primary feelings, רגשות ראשוניים, תרפיה שמבוססת, קצנת תרפיה שמבוססת על תרפיה שהמציא ארתור ז'אנוב, שהוא תרפיסט, פסיכולוג רופא, תרפיסט אמריקאי, ועוד כמה תיאורטיקנים, סדנה שנוצרה במקור באמריקה והובאה על ידי אושו, ועשו ממנה איזה מין תהליך של 5 ימים, שהוא משלב את התרפיה הזאת עם מדיטציה. כלומר, כל התרפיה מוכפפת לתהליך הרוחני בעצם. ואז, ושם בא לידי ביטוי, הערך התרפויטי של המדיטציה והערך הרוחני של התרפיה. ועכשיו נעשה הפסקה 5 דקות.
שקשור לתחושות פיזיות. שיש איזשהו סיפור ואנחנו מאמינים לו, אז כמו שאמרת, זה לא תחושות פיזיות של קיבוץ או כל מיני תחושות. תחושות פיזיות כאלה יכולות לעלות מבלי קשר לסיפור. ואז עולה אצלי שיפוט שזה רע. ורצון להיפטר מהתחושות הפיזיות האלה. ואז אצלי גם זה מתחיל להסתחרר סביב איך בעצם החיפוש הרוחני אני... איך אני אפתור את הסוגיה הזאת? כאילו, זה נראה לי נורא מהותי שהתחושה הפיזית הזאת היא רעה. ואז הולכים מחשבות ש... כשנתייחס אליה כטובה או כלא רעה, זה סוג של מטטה את זה, כאילו זה לא אמיתי, אז כאילו זה קצת תקוע במקום הזה.
אז מה לעשות עם זה?
כן. אתה יכול לחזור לשאלה?
אני אחזור כפי שהבנתי אותם. עולים בי, עולות בתחושות גופניות לא נעימות, והפרשנות שלי לגביהן היא שהן רעות. זה משהו רע.
לא נעימות זה כבר רע, כשאתה אומר לא נעימות.
כן.
בגלל זה אני אומר שזה מהותי, זה נראה כאילו...
כן.
עולות בתחושות מסוימות, והן נראות לי כרעות, ולא נעימות.
עכשיו, אם אני אחשוב עליהן כטובות, ועשי עכשיו עליהן כטובות ולא כרעות, אז אולי אני מדחיק או מכחיש רחמנא ליצלן. ואם אני אשאר איתם כרעות, אני סובל. ומה לעשות? תודה. משהו כזה.
מה לעשות עם מה?
במצב הזה נראה לי מה לעשות. במצב בעצם זה.
אני חושבת שכל אחד מרגיש את
זה, כן, 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 כן.
לא משהו שאתה לא חווה מזה.
כן,
כן.
אבל רק לא הבנתי מה לעשות עם התחושה או מה לעשות בהתייחסות שלי לתחושה.
לא, העניין הוא שנגיד, לתחושה הזה יש שיפוט, זה כאילו נוצר סבל, זה נוצר התנגדות למציאות. ברגע שאני... מסבל אותה כרעה, או כאילו קשורה אליי ורעה, או משהו כזה. אז זהו, אז יש רצון להיפטר ממנה, כאילו שם ההתנגדות. וגם פה נראה לי שהפתרון היחיד הוא להבין מי אני.
אתה יכול לתת דוגמה ספציפית כלשהי, כדי שאני אוכל יותר קל להתייחס?
זה קורה לי הרבה פעמים במהלך היום, כשיש איזושהי תחושות לא נעימות. סתם. כזאת, או כמו שאמרנו, כתוצאה מלהאמין לסיפורים, אז הקיבוצים האלה עולים, או...
את יכול להגיד באופן ספציפי מקום בגוף, או מקומות בגוף שבהן זה מורגש? העייפות זה משהו יותר כללי, כלל גוף, בכל הגוף הכוונה?
זה משתנה. עכשיו זה כאילו בחלק העליון, כאילו כאן, כרגע. זה מחזק, זה לא יודע, זה אבל זה כאילו משהו כזה לא נעים. אולי מיד כאילו לא רוצה את זה.
אלן וואטס מנסה להסביר את העניין של הרגשות וההתייחסות שלנו אליהם, הוא מסביר את זה מטאפורה מאוד נחמדה, שאני אוהב. הוא אומר, אם יש ילד קטן, ואבא שלו נתן לו מכה על הטוסיק, והוא לא רואה את אבא שלו, הוא נמצא עם הגב לאבא שלו, פתאום הוא מרגיש מכה על הטוסיק. מה שהילד הזה עושה, הוא מסתובב אחורה. אם הוא רואה את אבא שלו כועס, כן, או חמור סבר, המכה תכאב לו, הוא הרגיש שאת הכאב את הפגיעה פיקו אותי עכשיו. ואם הוא יראה את אבא שלו צוחק ומסתכל עליו בקלילות ובנחמדות, הוא יתחיל לצחוק, ואז הוא יחווה את זה כמכה של חיבה, כתפיחה של חיבה, כסימן לחברות ביניהם, לאחווה ביניהם, והוא ירגיש נפלא. וזאת הייתה אותה מכה, אוקיי? אז...
הייתה ממש ממש כואב. אתה מדבר על מה שקורה אחרי, לא מה קורה ברגע, כאילו, לפני הסיפורים, אוקיי?
כן.
את האור, כאילו,
התחושה הפיזית. אוקיי, אז כן, אתה אומר, בעצם, עזוב אותך ממטאפורות, יש תחושות לא נעימות, נקודה. זה לא נעים לי, מה אתה מקשקש? כאילו, אין שום אבא מאחורה שנותן לי זה. זה לא נעים, נקודה. בתוך העניין עם אבא זה אלוהים, אלוהים עכשיו מקפקף אותי, כאילו, זה לא... לא נתן לי פרשנויות. מה אני אגיד? כן, יש תחושות לא נעימות. בואי אני אתן לך עוד איזה נקודה, ואז נראה איך נמשכים משם. הרבה פעמים תחושות רגשיות או נעימות יהיו איזשהו סוג של קיבוץ בבטן. כאב בבטן. יכול להיות בבטן, יכול להיות משהו בצוואר, יכול להיות ריקוד כללי, כמו שאמרת, בראש וכל מיני דברים. אבל בואי נדבר על הבטן רגע. נגיד שיש התכווצות של כאב. אין משמעות לחיים, אני מסכן, אני קורבן, החיים קשים, זה כואב לי כאן. זה כואב, זה כואב, זה כואב. Okay? אם הכאב הוא מסווג כזה, כסיפור רגשי, אז באמת הוא הופך לי לסבל מאוד אקוטי. אבל אם הכאב הזה הוא סתם כאב בטן, לצורך העניין, אם כואב לי פה כי אכלתי משהו לא טוב, אני יודע שכואב לי, אכלתי משהו טוב, זה אין מה לעשות, זה יחב עכשיו שעה-שעתיים, זה יעבור, קורא לי לפעמים. אז הסבל לא יהיה אקוטי, יהיה כאב. זה עדיין יהיה מאוד לא נעים, אבל... אני אמשיך לעשות כעיניי, אולי אני אלך לנוח, אולי אני אמשיך את כעיניי. זה לא משנה כל כך אני אגיד, זה לא יהיה כל כך סבל, נכון?
לא, בשנייה, אני מדבר על זה מנקודת מבט של רצון להשתחרר לגמרי מסבל, לא מוחלט. אז אם זאת הגישה שלי, אז אני לא מקבל את... אני לא מקבל כאילו את ה... אוקיי, נחליק את זה, לא נורא שקצת סבלתי, אז לא, כאילו, השאלה היא באמת לראות את זה ולא לסבול מזה בכלל, אם בכלל יש אפשרות כזאת. ואיך להגיע לזה.
אוקיי. אבל מה אתה אומר על מה שאמרתי? תכף אני אענה.
אבל אצלי לגמרי, אבל אצלי זה פשוט עולה בהקשר של... כשזה קורה, אז אני אומר לעצמי, אז מתחיל את הסיפור הזה של איך אני אפרוץ את המחסום הזה אם אני רוצה להשתחרר לגמרי.
הבנתי.
זה מה שעולה.
אוקיי, זה עולה, כי אתה אומר, זה משהו מעגלי, זה לא איזה כאב בטן חולף. אלא זה משהו ש... משהו זה... מה זה... תגובה מעגלית שצפויה לי.
אצלי זה סוגיה עקרונית.
יש פה משהו ע אז אני רוצה לדבר על התבוננות ממעלה ראשונה והתבוננות ממעלה שנייה, נקרא לזה. והתבוננות ממעלה ראשונה תהיה, יש לי כאב, יש לי כאב, אני מתבונן. עכשיו, אני חושב שזה רע. אז מה אני אעשה? אני חושב שזה טוב? אולי אני אדיש לזה? אולי אני חושב שזה רק כאב בטן? אולי זה אבא שנותן לי מכה ובעצם זה עניין של פרשנות? זה התבוננות ממעלה ראשונה. אני מתבונן בכאב רק. ואני מציע התבוננות שהיא all inclusive, שהיא כוללת הכל, אוקיי? זה בעצם מה שאנחנו קיבלנו אליו במדיטציה שעשינו. זה לשבת, אני מציע מעיניים, ואז אני מתבונן בהכל, שזה אומר בכאב, וגם בפרשנות שלי עליו. ואם יש עוד ספירות על הפרשנות שלי עליו, אני מתבונן גם בהן. ואז אני מסגל מקום של עד, שמה שהוא עד לו זה לא רק הכאב, אלא הכאב ו... המנגנון המחשבתי שניזון ממנו ותומך בו. אני מתבונן בכל הדבר הזה. ואז, ואין יותר שאלה אם לחשוב שזה טוב או לחשוב שזה רע, אם אני אדחיק, אם אני אכחיש. אז אני פשוט עד להכל. ומה שאני מציע, פרקטית, זה לשבת במדיטציה, אפילו במיוחד במצבים האלה, פשוט להתיישב שם בצורה מאוד נחושה, להחליט שאני יושב עכשיו, לשים אפילו שעון ל-20 דקות או חצי שעה, להחליט שאני יושב שם בעיניים עצומות, ולא משנה כמה חמור הכאב או כמה חמורה התגובה המחשבתית בעקבותיו, אני יושב ומתבונן. ומחישו, אני רק העד לזה עכשיו. זה לא אומר שאני מצייק, זה לא אומר שכלום, זה אומר שעכשיו 20 דקות, חצי שעה, אני העד לזה. ובמקום המדיטטיבי יש משהו ששובר את השאלה שלך. שוברת מה עושים עם זה. מה עושים עם זה? מתבוננים בהכל. ואחר כך, שיהיה מה שיהיה. כלומר, יש פה במצב המדיטטיבי, העד, יש בעצם, אתה מפסיק להיות מעורב, מפסיק להיות העדפות לגבי המחשבות. זה טוב, זה רע, זה צריך להרגיש, זה לא צריך להרגיש, מה, איך תפתר הסוגיה העקרונית. זה מה שלפעמים ראשו אומר, choiceless awareness. מודעות שללא בחירה, שאין בבחירה. וכך עושים את זה, מעוניינים בכאב וגם במחשבות שעוברות בעקבות הרב. נראה לך?
כן, רק מה שהמדיטציה הזאת יכולה להיות הרבה סבל.
אני עד לכאב בבטן, אני עד למחשבה שזה רע, אני עד לזה שזה לא, למחשבה, זה לא צריך להיות ככה יותר. אני עד למחשבה, אין לי סיכוי, אני לעולם לא, כל חיי יהיו סבל כזה. אני עד לכל המחשבות האלה. האם זה סבל? האם זה סבל להיות העד? תסתכל על זה. תתנסה בזה ותסתכל על זה, ותגיד לי, אם יש סבל בלהיות העד? לא, לא מהזיכרון עכשיו.
לא, יש
חוויה
של סבל, זה לא אומר שיש סבל, אבל יש חוויה של סבל.
אני לא חושב
שיש באמת דבר
כזה סבל. אז אני אשאל את זה בנוסח שלך. האם להיות, כמו שאמרת, אני עד, אני עד לה, אני עד לה, האם זאת חוויית של סבל? אל תענה לי מהזיכרון. זה חייב להיות זיכרון מה שאתה אומר עכשיו. קח את הדבר הזה, תקשיב לך לתא עוד פעם, תתנסה בזה, ותענה על השאלה. אחרי התנסות, האם החוויה הזאת של אני עד לה היא סבל? האם זאת חוויית סבל? בסדר? זו השאלה האחרונה.
זו שאלה נורא נורא שמפלט חשבת. נשמעת גם שאלה של ממש שתום מתחיל בחיפוש.
It happens all the time.
I'm a cell, בסדר, I'm a cell. בשביל המחשה. אז אתמול דיברתי עם מישהו ואמרתי לו שהוא השמתי אותו שהוא לא שהוא מתעלם מרגשותיי והוא אמר ואז אני הרגשתי שזה בעצם לא בסדר, אני לא בסדר.
את לא בסדר.
אני לא בסדר.
הוא מתעלם מרגשותייך ואת לא בסדר.
אני לא בסדר שאני
מאשימה
אותו. זכותו חופש.
זכותו להתעלם מרגשותייך.
מה?
זכותו להתעלם מרגשותייך, לצורך העניין. לא, ואת לא בסדר. כן.
ואני לא בסדר שאני מאשימה. שיש לי תחושה בסיסית, חוויה בסיסית של לא בסדר.
זאת אומרת,
שהחוויה הבסיסית של
הלא
בסדר...
שהכל לא בסדר או שאני הוא לא בסדר?
אני לא בסדר.
שאת בסדר. לא כל העולם. יש אנשים שהחוויה שלהם שכל העולם לא בסדר.
מה?
יש אנשים שהחוויה שלהם שרק האחרים לא בסדר, ושהם בסדר.
כן.
ויש גם חוויה שכולנו לא בסדר, כל העולם לא בסדר.
נכון. לא שאני חושבת שכולם בסדר, אבל... קיצוני.
כן.
היותר קיצוני, והיותר שגורם סבל, זה אני לא
בסדר. אגב בסדר, כן.
זאת חוויה בסיסית. זה נורא מבלבל אותי. נורא מבלבל אותי. אם אני יכולה לבוא למישהו בטענה, להגיד, אתה לא בסדר.
מה דעתך על העניין הזה שאת... כל הזמן תופסת את עצמך כלא בסדר. על התפיסה הזאת, אני לא בסדר, אני לא בסדר. מה נעתך על זה? זה אמת, זה אשליה, זה... מה את רוצה לעשות עם זה?
לא יכול להיות אמת.
למה? אולי את אמת לא בסדר.
לא יכול להיות אמת.
אולי את אמת לא בסדר.
אם אין דבר כזה טוב ורד, איך יכול להיות שאין
דבר כזה
לא בסדר, כן בסדר.
ואם מישהו, איזה רוצח סדרתי, הוא אומר, אני לא בסדר, הוא מרגיש שהוא לא בסדר.
לא.
מה? זה גם לא נכון, זה גם לא אמת, גם בסדר.
אם לא קיים דבר כזה, בסדר, לא בסדר.
כן.
אז הוא לא בסדר, אז הוא לא בסדר.
אבל מי אמר שלא קיים דבר כזה? מאיפה לנו שלא קיים דבר כזה, בסדר, לא בסדר? רצח זה בסדר? אונס ילדים ורציחתם, זה בסדר?
זה גם שבסדר. זה מה שיש.
כן.
אולי בכלל לא צריך, הגישה לא צריכה להיות שיפוטית ולהכריע אם זה בסדר או לא בסדר.
אוקיי.
זה נורא מבלבל אותי, ואני הרגשתי שיפוטי חסרת פנים ועלובה, ושוב אני במקום הזה.
טוב, אנחנו מדברים בעצם על שיפוט. נכון, על שיפוט. זה בסדר, זה לא בסדר. טוב ורע. על זה אנחנו מדברים עכשיו, נכון? אז אפשר להגיד ששיפוט...
אולי
אתה
לא
נופל.
אולי תחליף כיסא.
אני קורא אותו שהוא רק זז. זה לא
נראה
קרוב.
אבל אולי
תיקח כיסא איך... כן, אולי. שם, שם.
הנה, פה יש שם.
בסדר, לא בסדר, זה מחשבות. מחשבות ותיקות, לא צעירות, מחשבות שהן בבסיס, בסיס הקיום של, כאילו, בסיס המבנה שלנו, של המיינד, כאילו, מאז מימי קדם. יש לנו מה, כאילו, אנחנו גדלנו על עשרת הדיברות, כן? זה בסדר, זה לא בסדר. לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, לא בסדר, לא בסדר. בסדר, קבל את אביך ואת אמך, זה בסדר. אז יש בסדר ולא בסדר. כל ילד בגן, יש צ'יק צ'אק בבית, יודע שיש ילד טוב וילד רע, ויש מעשים שהם בסדר, והם לא בסדר. ויש מחנכים שמגדילים לעשות, הם אומרים, לא הילד הוא טוב או רע, המעשים שלו טובים ורעים. צריך להגיד לילד, אז זה מעשה לא טוב, זה מעשה לא בסדר, אתה תמיד בסדר. תמיד נשמע לי מוזר. אז אנחנו, זה לחם חוקנו, כל הזמן, בסדר ולא בסדר. אנחנו חיים בעולם שכל הזמן יש בסדר ולא בסדר. אז בשלבים היותר מוקדמים, כאמור, לא תרצח, לא תגנב, זה מאוד ברור. גם ברוחניות. צריך, זה בסדר, זה לא בסדר, אתה תהיה בסדר. תעשה מה שבסדר, ואז תעשה מה שלא בסדר, מאוד פשוט. זה לתינוקות. ואז גדלנו, 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 עד שמגיעים מורים רוחניים שאומרים, אין דבר כזה בכלל בסדר ולא בסדר.
שמה?
יש מורים רוחניים, והיום, בימינו, שאתם אומרים, אין לך דבר כזה בסדר ולא בסדר, כול סתם אשליה. בצורך העניין, דף שיפוט של ביירון קייטי נקרא Judge Your Neighbor. שפוט את שכנך. אתה חוקר, 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 שופט, 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 חוקר, חוקר, הופך מהיפוכים, היפוך אחד, היפוך שני, היפוך שלישי, בסוף אין כלום, אין בסדר ולא בסדר, בכלל. הכל בסדר. אנס, רצח, שדד, זה, אין בסדר ולא בסדר, יש מה שיש. מה עושים עם כל? זה באמת קצת מבלבל. אני אומר שזה מבלבל, לילי אמר שזה מבלבל, ואני אומר מסכים שזה מבלבל. מבלבל כי מצד אחד אנחנו מזהים שהבסדר לא בסדר הוא רק מחשבה, וכמו שאמר, it's like this, זה המציאות. מה בסדר? מה זה משנה מה אני חושב על זה? מי אמר שזה בסדר לא בסדר? מצד שני, יש לנו תחושה די ברורה שלאנוס ולרצוח זה לא בסדר. ומשל, להכין, לתמוך ולחבק, זה כן בסדר. כן? אפילו אולי לשקר זה לא בסדר, להגיד את האמת זה בסדר. ומה עושים עם זה? ומה שאני מציע זה, שוב, ההתבוננות הזאת שהצעתי קודם, שהתבוננות שכוללת את הכל. היא כוללת גם את המחשבה, אני לא בסדר, גם את המחשבה, הוא לא בסדר, למה הוא עושה ככה, זה לא בסדר מה שהוא עושה, וגם את הסוגיה הפילוסופית, זה יש דבר כזה בסדר, יש דבר כזה בסדר, גם בבלבול. אני מציע בעצם מדיטציה של התבוננות והכל. אני מציע שהתשובה שלי לכל שאלה היא אותה תשובה, אבל אין מה לעשות, זאת התשובה. להתבונן והכל, כלומר לשבת ולראות יש לי קול שזה לא בסדר, ויש לי גם קול שאני צריכה לפתור את הסוגיה אם זה בסדר או לא בסדר, ואני אדע לכל הדרמה הזאת.
אני לא יכולה לעשות
בדיקה כאילו
מונחת.
היא לא מונחת.
לא, לא, סליחה.
מה מונחה בה?
מה?
היא לא מונחת, מה מונחה בזה? אה, כי יש לי הנחיה עכשיו, מה לעשות?
כן, שאני צריכה להתמקד בנושא מסוים. אתה גם תמיד לא ממליץ את זה, אני קטן.
על מה?
על מדיטציה שצריכה להתמקד בנושא מסוים.
אה, לכן. אמרתי להתבונן בהכל. אם את נמצאת במצב הזה שבו את בסערה של הבן אדם הזה שהוא לא בסדר, זה מה שקיים באותו רגע.
מה מאוד אני בורחת, אני לא אשאר בזה. לא אצלך.
אז מציע התבוננות, מדיטציה של התבוננות במשהו ספציפי. בניגוד לכל מה שהתמדתי עד היום, אני אמליץ שכשאת נתקלת בבן אדם הזה, ואת חושבת שהוא לא בסדר, שתשבי שם ותתבונני במחשבה שלך שהוא לא בסדר, ולא תברכי, בכוונה לא תברכי, לסיפורי דמיון, תכנים ויזואליים ואחרים.
במקום זה אני יכולה גם לכתוב, לא?
לא ממש. בגלל שכאשר את כותבת, את בעצם משמשת באותו כלי, משמשת במיינד ומדברת, המיינד מדבר על העניין הזה. כלומר, כשאת כותבת, את בעצם לא מתבוננת בתהליך עצמו של ה... של... כי יש פה, זה לא all inclusive, זה לא כולל את הכל. זה לחשוב על הדברים. יש הבדל מהותי בין לחשוב על הדברים, או לאבד אותם, או לנתח אותם, לבין להתבונן עליהם.
מה שאומר, להתבונן על זה שהבן אדם לא בסדר?
להתבונן על הכל. על זה שבן אדם לא בסדר, על איזה מחשבות חולפות בך, כולל באיזה שיפוט יש לך על המחשבות האלה. לא לנתח את זה, רק להסתכל מה יש. רק להסתכל מה יש. מה שעולה כשהגירוי הזה מגיע. כשמגיע הגירוי הזה, הוא לא בסדר. בבקשה. נשב, נעצום עיניים, במשך שתי דקות. אוקיי, נעשה את זה ממש, ממש ספציפי. אנחנו שתי דקות נזכר עכשיו במישהו שהוא ממש לא בסדר. בן אדם, איש אישה, ילד ילדה, שהוא ממש לא בסדר. ונגיד את אם אנחנו באמת חושבים שהוא לא בסדר, כן? אנחנו נגיד את זה, הוא לא בסדר. ונתבונן בכל מה שקורה. לא היה אמור לעלות שם, אני לא בסדר שאני מאשימה אותו?
לא,
עכשיו
הוא לא בסדר.
אוקיי. אבל זה היה משהו ספציפי אבל.
מה?
זה היה משהו ספציפי, אוקיי, הלך לשם, כן.
הוא לא בסדר.
כן.
הוא עשה ככה וככה. מאוד נגמר לי הסיפור. ואז...
בעיה?
בעיה.
מצוקה? נגמר הסיפור, הוא לא בסדר.
לא, ואז תשאלתי ולא יודע, אז התמוננתי על זה שאני לא יודע מה לעשות עכשיו, מה לחשוב עכשיו.
נו לי?
טוב מאוד.
זה נשמע כאילו עכשיו, מעכשיו, כל מה שתחשבי שהוא לא בסדר, את יכולה פשוט להתבונן בזה, להתבונן, לעצום עיניים רגע, ונגמר הסיפור, וזה נגמר, וזהו. שחר, לא?
אוקיי, בסדר,
תגיד.
לא,
זה הצעה, תגיד, רציני. לא, אני לא אומר שזה הטריק האולטימטיבי, אני אומר, תנסי בזה. כלומר, תציל למסע עם הדבר הזה, מסע התבוננות. עשה מדיטציה גם עם זה. זאת אומרת, מה שאני אומר זה שעד היום חשבת לא מעט על התחום הזה, על הנושא הזה. חשבת לא מעט. עניין בסדר ולא בסדר. למה את חושבת שלי יש לי שאני לא בסדר, והאם יש לך דבר כזה? לא, זה רק עלה עכשיו. זה רק עלה בימים האחרונים. בסדר, חשבת על זה. ומה שאני מציע זה עוד אפיק של התמודדות או חקירה של זה, וזה לא לחשוב על זה, אלא אותה התבוננות מדיטטיבית. זה בסדר ולא בסדר הזה. למה? מה עוד עולה? איזה שאלה או בעיה עוד עולה?
יכול להיות שהעיסוק בבסדר לא בסדר, לא יהיה. אם החוויה
הבסיסית תעלה. את רוצה להכחיד את החוויה הזו של אני לא בסדר.
להכחיד.
כן.
יהיה נחמד.
ברצוח.
זה לא מומלט, אבל יהיה נחמד.
למחוק. להעלים. את רוצה להכחיד את המחשבה הזו, אני לא בסדר, שהיא כבר לא צעירה. והיא לא צעירה כל כך, המחשבה. יש לה בית, יש לה פזם, היא פזם נקית.
אוקיי, זאת אומרת שמה שיכול לקרות, שאני עשויה
להתאהב במחשבה. אני לא יודע אם כדאי לעבור ישר מהכחדה להתאהבות, אבל בואי נתחיל בדו-קיום.
דו-קיום,
כן. יש מצב כזה שממלחמה, לא שואפים ישר לשלום ואחווה וזה, אלא שואפים לדו-קיום קודם כל. וזה אולי הצד הראשון. ואני רוצה להכחיד את זה שזה ייעלם, זה קיים, אני כוננת בזה, וזה בהחלט חומר מאוד מרכזי לעבודה הרוחנית שלי.
זאת אומרת, שוב לא
להתנגד
לזה. זה אותו דבר.
שוב. אותו דבר.
זה אני כונן.
אז בסוף כן באת לסיפוקך.
מה?
בסוף זה כן מספק אותך.
זה עכשיו מספק.
כן. אוקיי. מי שכל הזמן מודד, אני מזמין אותו לכתוב. מי שכל הזמן כותב, אני מזמין אותו למדוד. בסדר? תודה רבה.
מה אמרת עכשיו?
הוא יגידה. יום חמישי הבא, אנחנו נהיה כאן באותה שעה, 8:30, אם אתם מכירים מישהו שירצה לעבוד, תגידו לו, יש אתר אינטרנט, פה.